המרכז לסיוע זהב, חשיבה חיובית ועצמה לבני ובנות גיל הזהב ואמצע החיים, בהגשת נעמי חייקל.
ערב טוב, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים, זמן זהב, תוכנית שמנגישה לכם ידע, כלים ורעיונות לעצמה, שמחה וחוסן. תעצרו רגע ותחשבו על השאלה, מה הופך אדם להיות מנהיג אמיתי? האם זה הכישרון, הידע המקצועי, או בנוסף משהו עמוק יותר? אותה תשוקה בוערת לשנות את העולם לטובה. היום בשידור אנחנו נפגוש אדם שחייו מהווים תשובה חיה לשאלה הזאת. עורך הדין אהוד סרפיאן, הוא מנכ"ל עמותת הקרן לגמלאי המדינה וחתן אות יקיר ההסתדרות, כן, כן. מאחורי התארים המרשימים והישגיו המקצועיים מסתתר סיפור אישי מרתק של אדם שהקדיש את חייו למען האחר, למען אלה שבנו את המדינה, כן, כן, בידיהם, ועכשיו הגיע הזמן לדאוג להם. בשעה הקרובה אנחנו נצא למסע מרתק בעקבות פועלו של עורך דין סרפיאן, ומהרגעים שעיצבו את דרכו, דרך הפרויקטים, פורצי הדרך יש לומר, שהוביל עבור הגמלאים בישראל, ועד לחזון שמניע אותו לקום כל בוקר ולפעול. נשמע כיצד הוא הפך את אתגרי הגיל השלישי להזדמנויות, איך הוא מתמודד עם המורכבויות שבהובלת שינוי חברתי, ומה הם הערכים שמאירים את דרכו בעשייה היומיומית. זהו שידור מאזינות ומאזינים שכל מי ששואף להשפיע וכל מי שרואה שבגיל הזהב זו תקופה של הזדמנויות ולא של מגבלות, אל תחמיצו אותו. אז תישארו איתנו כי מחכה לנו תוכנית מרתקת. אז אני נעמי חייקי, מומחית לגיל השלישית, אני מוסמכת מכון אדלר, אני מרצה, יש לי קליניקה פרטית, ובשנים האחרונות אני עוסקת בפסיכולוגיה חיובית ובשיפור איכות חייהם של האזרחים הוותיקים. כל זאת דרך ידע, הומור והרבה תובנות מחקריות. אם יש לכם שאלה, אתם מוזמנים לשלוח לי לטלפון 054-444-0668 או לחפש אותי בדף הפייסבוק שלי. שלום רב לך, אני כבר פותחת לך את המיקרופון, עורך דין אהוד סרפיאן.
היי נעמי, שלום, שלום. תודה רבה על ההזמנה. יש לכם פה אולפן מהמם וכיף להיות פה. ובהצלחה שיהיה לנו.
שיהיה לנו בהצלחה, ותודה, תודה שהגעת. תודה. כבוד הוא לי. אני הצגתי אותך כמנכ״ל העמותה, נכון? הקרן לגמלאי המדינה בפנסיה תקציבית. זו ההגדרה המקצועית שלך. נכון. אבל בוודאי שיש לנו עוד הרבה דברים שאנחנו לא יודעים עליך.
הרבה.
הרבה, אבל מה אתה רוצה ככה בכמה משפטים לומר לנו?
יליד נס ציונה, בן למאיר סרפיאן, זיכרונו לברכה, איש שתרם את מרבית חייו, היה בצבא, כאזרח עובד צהל, ואימא שעבדה במחלקת הגנים בעיריית נס ציונה, יש לי עוד 3 אחיות, נשוי לרונית, אשתי המדהימה, שעובדת בתחום הגריאטריה גם, היא גרנטולוגיה ושיקום. יש לי 4 ילדים, את עדן הגדולה שהיא עורכת דין, נוי, שנייה מהנדסת תעשייה וניהול, מור, גם מהנדסת תעשייה וניהול, והקטן, הבן הקטן, בין הסכונים שלנו, אמיר, שלומד עכשיו משפטים. וגר בנס ציונה, אמרתי את זה.
כן, גר בנס ציונה, ויש עוד הדובדבן שבקצפת, בטח, סבא?
סבא לחמישה נכדים.
בלי עין הרע.
בלי עין הרע.
אז באמת משפחה מוצלחת, ואיזה כיף לשמוע.
תודה.
אז אני שומעת גם עליך, שהמשפחה באמת זה הבסיס, וזה, אני חושבת שזה הבסיס לערכים שאנחנו נושאים איתם. וסיפרת ככה על אבא, על אמא, איך המשפחה השפיעה על הדרך המקצועית שלך?
תראי. אני אתחיל מההתחלה, אבא כמו שאמרתי היה אזרח עובד צהל וכל חייו באמת, יצא לעבודה ב-8 בבוקר עד 8 בערב, עבד בצבא, דרך אגב אבא היה בין הממציאים של הצריח של טנק המרכבה.
עבד במשה.
הוא עבד, כן, הוא עבד במשה בית דגן זה נקרא בזמנו, היום סגרו את הבסיס הזה. אבא היה איש של ערכים ונתינה כל חייו, אין ארגון היום בנס ציונה שהיה צריך משהו, היה צריך לדעת, הוא יודע שהוא צריך לפנות למאיר, ואבא תמיד היה עוזר, תומך, בקשרים שלו גם יבדה להביא הרבה דברים, ואמא גם גידלה דורות בנס ציונה במחלקת הגנים, דורות של ילדים, וכולם היו נעזרים בה. באנו מבית שהוא גם קצת היה פוליטי, קצת היה פוליטי, אז היו עוברים אצלנו הרבה בבית, זה ככה בילדותי, אני יצאתי ככה בגיל 14 הלכתי ללמוד בפנימיה חקלאית באפולה, פנימיית ניר העמק, וגם שם חקלאות, עבודה בפלחה, בדיר, ברפת, בכל מקום, ושם היו לי את השנים שמאוד אהבתי ככה גם, זאת אומרת ערכים, גם שם יש רישוב לנו ערכים, וזהו, סיימתי, חזרתי, התחלתי לעבוד בתנועת הנוער עובד והלומד, המשפחה כולה, גם אשתי רונית, אמרת לך, היא עובדת בתחום הזקנה. כל החיים שלה, באמת שאני זוכר אותה, זה כל היום טלפונים ועזרה לזולת. זה לא להאמין פשוט. היא מגיעה הביתה ב-4 מעבודה, 4:30, אני מגיע הרבה אחריה, כן? אבל כל היום היא בטלפונים, אנשים נעזרים בה, תומכים בה, והיא שם. היא שם, לא שמעתי אף פעם שאתה אמירה לא מהפה שלה. היא עוזרת ונותנת למען כולם, גם הילדים, האחיות, כולם, אנחנו די נרתמים למען הקהילה באזור שלנו ובכלל.
אז באמת ערך של נתינה וערך של משפחתיות, זה משהו שמוביל אותך, אני שומעת. אנחנו נצא לשיר ראשון, אהוד, ואחר כך נתחיל לדבר על העשייה המקצועית, הבאמת ברוכה שלך.
תודה, תודה.
אבא חבר אמר לי לכתוב שיר עליך על כל מה שראיתי בפניך על השלווה ללא מילים הניחוחות והצלילים הכל היה כל כך יפה בעיניך אבא זוכר את השבילים לבית הספר את כל המנגינות מתוך החדר שהקשבת איך אני שר עם המבט המאושר והחיוך המתחבר בין שפתיך אבא על הדרכים שכואבת לטפח אני הלכתי וניסיתי לנצח מזמן שכל אחד חשב שחסר לו.
אוקיי, חזרנו, אנחנו איתכם, וכאן עם אהוד, מנכ״ל, אני יכולה לקרוא לך אהוד?
אהוד, אהוד זה מספיק.
אהוד, נכון, יותר קל לי. אז אהוד, אתה מנכ״ל הקרן, נכון? לא כולם מכירים את הקרן הזאת, ואני אשמח שנדבר על על העולם הזה באמת. קודם כל, מה משך אותך לעולם של הגמלאים? זה עולם ומלואו, אני עוסקת בזה אז אני יודעת, אבל לא כולם מבינים את הקסם, ואני רוצה באמת שתגיד מה משך אותך לקסם הזה.
נעמי, סיפור ארוך, אבל אני אנסה ככה לתמצת אותו לכמה משפטים. אני התחלתי את תפקידי בהסתדרות, אמרתי, חוותי בנוער עובד ולומד, באגף ליגוד מקצועי, הייתי אחרי על הסכמי שכר של כל הנערים העובדים באזור שאני ניהלתי אותו. לאחר מכן עברתי להסתדרות, ואני ידוע כאיזה אחד שלוקח פרויקטים ומראים אותם בהסתדרות. אבי ניסן קורן קרא לי לפני, יושב ראש ההסתדרות לפני 12 שנים, אמר לי, עוד שמה, יש לנו הסכם עבודה וצריך ליישם אותו, עד אז אני הייתי עוסק באיגוד המקצועי של עובדי המדינה, הייתי מחזיק את תיק משרד המשפטים, תחבורה, ומה זה מחזיק תיק? זה עושה את הסכמי השכר של העובדים, דואג לאכיפה שלהם, מטפל בהם, זה התפקיד שלי היה כעורך דין בהסתדרות. ואז אבי קרא לי, אמרתי אבי, תקשיב, נעשה עסקה, אני לא עוזב את התפקיד שלי. אני אתן 30%, בהתחלה אמרתי התנדבות. אז ראיתי שזה לא בדיוק התנדבות, ואז אמרתי לו, 30% מהמשרה שלי אני אתן בעמותה, ו-70% אני אמשיך לעשות את זה. נשאבתי לתוך זה, נעמי. זה עולם מדהים.
עולם ומלואו, נכון?
עכשיו אני אספר לך עוד משהו, ותמיד אנחנו צוחקים על זה בבית. אתה יודע, רונית, אמרתי לך שכל החיים שלה עסקה בגנטולוגיה, זקנה ושיקום. כל פעם היא הייתה באה הביתה ומדברת על הגיל השלישי, על הגמלאים, על החולים, על הסיעודים. כל פעם הייתי אומר לה, רונית, די. אל תביא את זה הביתה. אל תביא את זה הביתה. היוצרות התהפכו. היום אני בא ומתייעץ איתה, ונשאבנו לתוך זה, שנינו, המשפחה כולה נשאבה לתוך זה. וככה הגעתי לתפקיד, ועם השנים יצאתי מהתפקידים בהסתדרות, ועברתי לנהל רק את העמותה, כי זו העמותה הכי גדולה היום במדינת ישראל, זו הקרן הכי גדולה, זו קרן של 50,000 בתי אב בפריסה ארצית.
אז בוא באמת תאמר, למה הוקמה הקרן הזאת, ולמה היא נחרגה או חורגה מההסתדרות? זאת אומרת, נתנו לה עוד משהו? בוא נשמע.
הקרן הזאת, אני אסביר. הקרן הזאת הוקמה מתוקף הסכם עבודה בין ההסתדרות לבין משרד האוצר. מדובר על הגמלאים שהם היו כולם עובדים בשירות המדינה, משרדי הממשלה. דרך אגב, יש עוד קרן אחות לנו, שזה של הרשויות המקומיות, אבל אני מדבר על העמותה שלנו. כל מי שעבד במשרדי הממשלה, חברות ממשלתיות וגופים סטטוטוריים. לצורך העניין, ביטוח לאומי, שירות התעסוקה זה גוף סטטוטורי, רפאל זה חברה ממשלתית, ועוד עובדי המדינה במשרד הביטחון, יש לנו כל מיני גופים ששייכים אלינו. מה שקרה זה שהמדינה לא הצמידה את הפנסיה של הגמלאים האלה, הפנסיה צוברת למדד ועוד כל מיני דברים. באה ההסתדרות, שזה משהו מדהים, תדעי, אין היום גוף שדואג ככה, באמת אני אומר לך, לא בגלל שאני עובד הסתדרות, אין היום גוף במדינת ישראל שדואג ככה לגמלאים כמו ההסתדרות. באה ההסתדרות, אמרה לאוצר, חבר'ה, לא הצמדתם, אנחנו טובים אתכם. האוצר כדי לא להודות באשמה, אמר להם, בוא, אחרי מסע ומתן ארוך, שניהל בזמנו עורך דין אבי ניסן קורן, הקימו את העמותה. אמרו, אנחנו ניתן כסף, תקציב שנתי, לכלל הגמלאים שעבדו בשירות המדינה, ונקים עמותה לרווחה של הגמלאים האלה. לימים, הגיע יושב ראש ההסתדרות של היום, ארנון בר דוד, ולקח את זה והפך את זה לאיזושהי פנינה. הביא, הכניס את השארים, את האלמנים והאלמנות של הגמלאים, גם לתוך העמותה. היום, ממש בימים האלה, אנחנו הולכים לחתום על הסכם עבודה, שמכניס גם את הפנסיה הצוברת שעבדו בשירות המדינה.
שזה נהדר.
זה בשורה. מדהימה. אז יש את המשולש הזה של יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד, יש את עורך דין אופיר אלקלאי, שהוא יושב ראש הסתדרות עובדי המדינה, ויש אותי. משולש שדואג לדברים האלה, וזו עמותה היום עם היקף הפעילות הכי גבוה, הכי גדול במדינת ישראל.
כן.
אנחנו עושים הכל ולא רק רווחה, אנחנו עושים עוד הרבה הרבה דברים.
אז בוא נשמע מה באמת, איזה שירותים העמותה מספקת, מה אתם נותנים לגמלאים שלכם?
כשהקמנו את העמותה, אז עסקנו רק בנופש, כלומר נופש בארץ, נופש בחול, הדברים הסטנדרטים שכולם יודעים לעשות. עם השנים, החלטתי שזה לא מספיק, אז הוספנו עוד נדבכים, לקחנו את החלק של צוואות, ירושות ויפוי כוח מתפשך, הכנסנו לתוך העמותה שלנו, באמצעות ספקים שלנו שנותנים את באמת את המחירים הכי טובים.
מה זאת אומרת? שבן אדם שרוצה ייפוי כוח מתמשך, הוא לא צריך לפנות באופן פרטי, הבאתם איזשהו דיל,
הגענו להסכמה עם עורך דין שיש לו פריסה ארצית, והוא נותן את השירותים של כל מה שקשור לגיל השלישי בחלק של צוואות, ירושות ויפוי כוח מתמשך. אנחנו לחלק של מיצוי זכויות בביטוח הלאומי ורשות המסים. אני יכול להגיד לך שהוצאנו עשרות, אפילו מאות מיליוני שקלים לגמלאים שלנו כמיצוי זכויות. גם ביפוי כוח מתמשך, אנחנו היום הגוף המוביל במדינת ישראל ביפוי כוח מתמשך. כמויות שאנחנו מביאים, אין לו אך ורע במדינת ישראל. עכשיו, למה כל זה קורה? כי אנחנו מסבירים, כי אנחנו מנגישים מידע. זה בדיוק מה שאת עושה פה. אנחנו מנגישים מידע לציבור שלנו כל הזמן. יש לנו אתר אינטרנט מעולה, יש לנו פייסבוק, יש לנו את כל האמצעים הדיגיטליים כדי להביא את המידע הזה. ולכן, גם בתחום הזה אנחנו מובילים. אנחנו בחמש-שש שנים האחרונות יצרנו מערך מתנדבים ברחבי הארץ. יש לנו קרוב ל-1,000 מתנדבים בפריסה ארצית.
מתנדבים שהם למעשה גמלאים.
ברור, זה הגמלאים שלנו, שכל אחד באזור שלו עוזר לנו, מסייע לנו בפעילויות שלנו. והגמלאים האלה, מה הם עושים? הם שומרים בשומר החדש בלילה.
מה אתה אומר?
הם יוצאים לשטח ושומרים בשומר החדש. את יודעת, אני לא יודע אם זה הזמן להגיד את זה, אולי יותר מאוחר, אבל זכינו לאחרונה בכמה פרסים. נדבר על זה בהמשך. אבל הגמלאים האלה, זה האור שלנו. המתנדבים האלה עושים פעילות, אני אומר לך, 24/7, מרכזים, מנהלים את הפעילות שלנו בשטח, עושים עבודה מדהימה. עכשיו אני אומר עוד פעם, אילולי, את יודעת, אני חוזר אחורה, כי ההסתדרות היום הפכה להיות הבית הגדול ביותר לגמלאים במדינת ישראל. אין היום ארגון במדינת ישראל שדואג ככה לגמלאים. ולמה אני מתכוון? מעבר לפעילות שלנו, יש גם את המרחבים בהסתדרות, יש קרוב למעלה מ-30 מרחבים שיש שם מקומות של פעילות ומועדונים, גם הם מקבלים אצלנו שירות וגם בהסתדרות. לכן אני אומר, הפעילות שלנו היא חלק מתוך הפעילות של ההסתדרות, אבל אנחנו היום הארגון המוביל במדינת ישראל.
כן, זה נשמע ככה. אז אתה אומר שבאמת אנשים מתנדבים, אנשים באים ומקבלים שירותים מהעמותה, היא הפכה להיות הבית שלהם למעשה, נכון? אז יש אנשים, תראה, אתה דיברת עכשיו שגם מצטרפים אליכם אנשים מהפנסיה הצוברת, נכון? לא רק פנסיה תקציבית.
נכון, אמורים, אנחנו עוד נחתם את ההסכם, זה עניין של...
אבל זה עניין. עכשיו, יש לא מעט אנשים שאני פוגשת אותם, גם במועדונים, ומתקשים במעבר הזה. אני רוצה לקחת אותך למעבר הזה. מבן אדם שהוא פעיל, עובד, ויוצא לפנסיה. החיים הם אחרים, נכון? משתנים.
נעמי.
מה אתה, אני רוצה המלצות ממך.
אז תראי, אני תמיד אומר שלפנסיה צריך להתכונן עשור מלפני.
או.
עשור, תראה מה יציאה.
עשור, וואו.
עשור, עשור, ואני לא אומר את זה סתם. תראי, אני אגיד לך, אני אצייר לך סיטואציה שבחודש האחרון, שמגיעים לנו גמלאים, שפרשו. ויש בדיחה על זה, אבל זה סיפורים, זה משהו אמיתי, אומרים לי, תשמע, אהוד, הטלפון שלי מקולקל. אני אומר לו, מה זאת אומרת? אומר, הפסיקו להתקשר אליי, מפסיקים להתקשר, אני כבר לא זקוקים לי, לא צריכים אותי. עכשיו, יש כאלה שפורשים בתפקידי מפתח. אפילו לא בתפקיד מפתח. עובד שכל היום היה, מתרועע עם אנשים, מדבר עם אנשים, מסתובב, עובד, מייצר. עובד בבית חולים, עובדת בבית חולים כאחות, או עובד כסניטר, או עובד בדואר, בכל מקום. מדבר, מתקשרים אליו וזה, פתאום תארי לך.
קם בבוקר, מתלבש, יוצא.
נכון. ופתאום זה לא קורה. ופתאום זה לא קורה. אתה קם בבית, אתה רואה את האישה, אתה רואה את ארבע קירות, ואם לא התכוננת, בתקופה הזאת אתה בבעיה. אז כמה אתה יכול להוציא את הנכדים? ולהוציא את הילדים, ולדבר, ולהתקשר. יש לזה את הרף.
זה גם לא בריא יותר מדי. נכון. צריך בן אדם גם לדאוג לנפש
נכון.
שלו.
נכון. ולכן אני אומר, למה אני אומר עשור קדימה? כי צריך למצוא משהו. תחביבים, תעסוקה אחרת. היום המדינה גם נותנת הכשרה לאלה שעומדים לפרוש, קורסים. בוא תלמד, תפתח תחביבים, תבנה לך תוכנית. אתה רוצה לטייל בעולם? אין בעיה, תטייל. אבל תבנה תוכנית מה אתה הולך לעשות קדימה. אתה רוצה לעבוד, או שתמשיך את מה שאתה עושה, אם זה אפשרי במקום העבודה שלך, ואם לא, תמצא חלופי, גם בחלקיות משרה. תדאג בבוקר לקום, לך להתנדב. לך להתנדב. ויש, אני אומר, יש עשרות אלפים. אני כל כך שמח לראות את החבר'ה שלנו מתנדבים בבתי חולים, בכל מקום, או אצלנו. זה יוצר להם. הם אומרים לי, אנחנו באים לפה, אנחנו שמחים שאנחנו מתנדבים. אנחנו שמחים להתנדב. לכן אני אומר, חייבים להכין את עצמנו. אתה יודע, לך תלמד איזשהו חוג, תייצר משהו. תייצר. אתה יודעת, אמא שלי, שתהיה בריאה, לפני שהיא פרשה לפנסיה, הלכה, עשתה קורס לציור. היום כל הבית שלה, היא מציירת, היא גם מתנדבת, והיא הולכת לקנטרי, והיא הולכת למועדון, היא פגשה אותך במועדון בנס ציונה גם. החמיאה לך מאוד.
איזה כיף, תודה רבה.
מאוד החמיאה לך. אבל אני אומר עוד פעם, היא הכינה את עצמה. אבל גם, אתה יודע, אתה מגיע ב 11-12 סיימת את כל הפעילות שלה. נכנסת לבית.
נכון.
ואם את לא יודעת לייצר לך גם משהו לאחר הצהריים, מפגשים חברתיים, חברות, חברים, כוס קפה בחוץ, אז משעה 12 את יושבת בבית. לכן אני אומר, צריך לתכנן. לתכנן קדימה, לבנות מערכים של חברים, חברויות חדשות. יש כאלה, צריך למצוא אותם. משפחה, חברים, לא משנה איפה. אבל אם לא תדע למלא את החלל הזה, אנחנו בבעיה.
אני מסכימה עם כל מילה ומילה שלך, אהוד. אדם שיוצא לפנסיה צריך אפילו לקחת וללמוד משהו, כמו שאתה אומר, ואולי להתעסק עם זה, להתנדב עם זה. הרבה מאוד אפשרויות, אבל עשייה. אני מסכימה. איך אפשר שלא לדבר על אות יקיר ההסתדרות? אני יודעת שאתם קיבלתם לאחרונה, אתה קיבלת לאחרונה את אות יקיר ההסתדרות. אחד מהאותות המכובדים, אני חושבת, בתחום עשייה חברתית. וקיבלת עוד אות לאחרונה, שזה באמת אות מיוחד במינו, אות הארגון המוביל במדינת ישראל, בצהל, נכון?
מילשין על זה.
ציפור קטנה לחשה לי. אז מה באמת, ספר לנו על האותות האלה, ולמה קיבלתם אותם? אני מאמינה שבזכות העשייה הענפה, אבל בוא נשמע.
ספרתי לך שאנחנו, יש לנו מערך מתנדבים גדול.
נכון.
7 באוקטובר, יומיים אחרי זה, יושב ראש ההסתדרות קורא לנו, לכל הגופים האורגניים של ההסתדרות, ואומרים לנו, חבר'ה, מה אנחנו עושים? המלחמה התחילה. לא הבנו. לא הבנו מה זה המלחמה הזאת, כן, אף אחד לא ידע שוק. מה קורה, ימין, שמאל, שום דבר. מהר מאוד התעשתנו, אני אגיד לך, אני אדבר עליי, על יושב ראש הסתדרות עובדי המדינה, אופיר אלקלעי, שהוא חבר, וגם מנהיג גדול, ואותו דבר עם ארנון, ישבנו וחשבנו מה אנחנו עושים. ואני אמרתי, חבר'ה, אני לוקח עליי בסיסי צהל. אני אדבר איתך עכשיו על אותי, יקיר
צהל.
קבלת של צהל. ומאז, ועד היום, לצערי, יש לנו עשרות אלפי גמלאים שמתנדבים בבסיסי צהל. כל יום, בכל בסיס שצריך.
באיזה תחומים הם מתנדבים?
קודם כל, לקחנו את כל הנושא של אריזות המזון ללוחמים בשטח עלינו. יש בסיס בטירת הכרמל, ויש בסיס בצריפין, מאות מתנדבים. לאורך כל חודש מאות מתנדבים שהולכים ואורזים את המזון. תפירה של אוהלים. הכל בהתנדבות? כל יום לא מעט אוטובוסים, פה ארבע אוטובוסים, פה שלוש אוטובוסים, פה שני אוטובוסים. ביקרנו את כל הפצועים, לא את כל הפצועים, כל הפצועי צהל שבאזור שלנו, מבאר שבע ועד פתח תקווה. כלומר, כל מקום שיכולנו להגיע לשם, ביקרנו והיינו שם. נתנו מתנות, לשבת לדבר, לחייך. פרויקט סבתא מבשלת, זה לא רק סבתא, בהתחלה קראנו לסבתא מבשלת.
מה זה הפרויקט הזה?
הגמלאיות, פשוט, גמלאים היו מכינים אוכל, מגיעים, היינו מניעים את הרכבים, גם של המתנדבים, גם שלי, גם של העמותה, נוסעים לבסיסי צהל, ארוחת...
ארוחה חמה.
חמה לחיילים, וואו. בכניסה לעוטף. אם היית רואה, אז בי, החיבוק של הגמלאיות שלנו, הגמלאים שלנו,
וואו,
לחיילים הלוחמים האלה, לפני שהם נכנסים או שהם יוצאים, אם היית רואה את זה, אם היית רואה איזה דמעות היו שם של עושר, לראות, לקבל סיר קוסקוס חם, או לא יודע, מפרום, או כל דבר אחר, שהייתה לנו גמלאית מירושלים, שבאה עם סיר, אני אומר לך, של קובות, כל מיני דברים כאלה, את יודעת שזה היה מהמם לראות את זה, וזה הלך ותפס תאוצה בכל, בכל מקום שצהל היה צריך אותנו, עד היום אנחנו נמצאים שם. זה בהתנדבות כאות יקיר, האות שקיבלנו כארגון המוביל במדינת ישראל להתנדבות בצהל. יקיר ההסתדרות, זו עוד איזשהו משהו שאנחנו עושים במסגרת הפעילות שלנו, בהתנדבויות שלנו, ודיברתי איתך קודם כל על השומר החדש, ועל עוד מלא פרויקטים שאנחנו עושים של התנדבות, אנחנו מתנדבים במשרדי הממשלה, בבתי החולים, בביטוח הלאומי, ביד שרה, בכל מקום שיש פתח, אנחנו שם כדי לתת. הגמלאים שלנו לא סיימו את העשייה שלהם. מי שמתנדב, מי שנותן, הוא מקבל בחזרה.
אני רוצה להגיד לך שאני אפילו מופתעת, אני ידעתי כמה אתם עושים, אבל לא ידעתי עד כמה, והעדוות של העשייה...
אני אספר לך סיפור קטן. שבועיים לפני, אחרי שפרצה המלחמה, התקשר להם מפקד בסיס שורה, אני לא יודע אם את יודעת מה זה בסיס שורה, בסיס שורה זה לאיפה שהביאו את הגופות של הנרצחים. ואני שואל אותו איך אני יכול לעזור. הוא אומר לי, אני לא יכול להכניס גמלאים, וזה אמרתי, בוא, תן לי לבוא. הגענו לשם. אני מדבר איתך,
כן,
ואני
גם...
מצטמרר, והוא לוקח
לזכר.
אותי לסיור, הוא לוקח אותי לסיור, והתורה חדרי קירור.
אתה מדבר ממש אחרי השביעי, הנרצחים עוד...
כל הנרצחים כן. שעדיין לא זיהו אותם, והיו אלפים כאלה, לא, אלפים לא, מאוד כאלה מאות. שעדיין לא זיהו אותם, וכולם בתהליך זה, ואני מסתובב איתו, ואני עם הצוות שלי, ואנחנו דומים כולם לראות את הדבר הזה. ואז אני אומר לו, מה אתה צריך, איך אני יכול לעזור? הוא אומר לי, יאללה, כן, עוד, אתם לא יכולים להיכנס לחדרי קירור. דרך אגב, 90% מהם זה חרדים. 90% ממי שהיה שם זה חרדים.
שהתנדבו ב...
התנדבו מילואימניקים גם, מילואימניקים. ואז אני אומר לו, מה, איך אני יכול לעזור? הוא אומר לי, עוד שום דבר, בדרך היציאה ככה לרכב, הוא אומר לי, אתה יודע מה? החיילים שלנו מסתובבים עם המילי דובון, הישנים, הכבדים, נכון. הגדולים, והם מתעסקים בעצמות. הם מתעסקים בגופות, קשה לעבוד, כי נכנסים לחדרי קירור, להוציא אותם, קושי, יש קושי אדיר. אמרתי לו, מה אתה צריך? הוא אומר לי, יש מילים, הדקים, הדקים, מילים דקים. אנחנו נשמח אם תצליח לארגן לנו 10, 20, 30 מילים, בבסיס הזה יש 800 חיילים. כולם, רובם מילואים ניקים. יצאתי מהמשרד, הרמתי טלפון לסמנכ"ל כספים שלנו ולסמנכ"לית התפעול, עשינו שיחת ועידה, אמרתם, חבר'ה, תפרסמו פוסט באתר שלנו, שבו אתם מבקשים מהגמלאים שלנו לתרום מייל. מייל כזה עולה 400 שקל. היא עשתה בדיקה, מתה לסמנכ"לית כספים שלנו. מייל כזה עולה 400 שקל. הכירתי, תוך 48 שעות, היינו שם עם 800 מיילים.
וואו.
כל הבסיס, נעמי, כל החיילים.
איזה עם, איזה קיבלו. גמלאים.
זה לא הגיע, זה העם שלנו.
זה עם.
זה העם שלנו וזה גם הגמלאים.
נכון.
היו כאלה שתרמו 20 ו-30 מיילים באותו רגע.
זה לא אנשים שמרוויחים מיליונים.
ממש לא.
זה אנשים שחיים על קצבאות.
ולכן אני אומר, זה מחמם את הלב
לראות. נכון.
זה לא רק ההתנדבות בעשייה, זה גם התנדבות בכסף.
נצא לשיר.
יאללה.
ואחר כך נמשיך, אז הנה יצאנו.
יושב לו אישם במרומים, הוא הרופא כל חולים, הוא הנותן רוב שמחה לילדים, הוא העושה משפטים. הוא בשמיים והוא היחיד, הוא הגדול הנורא, הוא השומר עלינו מצרה. חת נאורים, תן לנו כוח עוד ועוד, שמור עלינו כמו ילדים, שמור נא ואל תעזור, תן לנו אור ושמחת נאורים, תן לנו גם לאור. מה כבר נותר לנו עוד בימים, מה כבר נותר כל היום, והמון מבטים, לילה ויום של חלום. הוא בשמיים והוא היחיד, הוא הגדול הנורא, הוא השומר עלינו מצרה. אלו השמור עלינו כמו ילדים, שמור נא ואל תעזור, תן לנו אור בשמחת נאורים,
חזרנו, תודה שאתם איתנו, אנחנו כאן איתכם. אהוד, תראה, זה לא סוד שהגמלאים מתמודדים עם הרבה מאוד אתגרים. המצב הוא יותר טוב ממה שהיה, אבל עדיין יש קשיים ואתגרים. מה אתה מזהה? איזה אתגרים אתה מזהה אצל הגמלאים שבסביבה שלך, אם זה כלכליים, חברתיים, בריאותיים, כל מה שאתה ככה מזהה, ומה אפשר לעשות כדי לשפר את זה?
תראי,
עם
החברתיים דיברנו.
רגע, אני, זהו, פתחתי את המיקרופון.
עם הקטע החברתי דיברנו על זה, אני חושב שצריך ליצוק תוכן לחיים. מי אמור לעשות את זה? זה הרשויות המקומיות, המדינה. המדינה לא עושה שום דבר. אני אומר את זה עוד פעם, אני הבטן מלאה על המדינה. המדינה, הממשלה, זו לא המדינה, שלא עושה כלום למען הגיל השלישי במדינת ישראל. אבל אני הייתי רוצה לראות יותר תוכן לחיים שלהם. הזמן הפנוי שלהם זה הצרה הכי גדולה. השעמום הזה, זה גורם לנזק אדיר. אז זה בחלק החברתי. בפן הכלכלי, יש גמלאים שאין להם כסף. אין להם כסף לתרופות, אין להם כסף לאוכל, אין להם כסף להיות עם הנכדים. מתנה קטנה בימי הולדת. ויש לנו הרבה כאלה. יש הרבה
שהגמלה כאלה. לא מספיקה לחיי היום.
לא מספיקה. לא הקצבה של הביטוח הלאומי ולא גמלת הסיעוד. תראה, יש כל מיני. יש לנו גמלאים שהשכר שלהם, הקצבה שלהם היא 2,000 ומשהו שקל מהביטוח הלאומי, ויש להם עוד קצבת פנסיה. יש כאלה של 2,400, 3,000 שקל, עם 5,500, עם 6,000 שקל, לא יכולה לקלקל בית. נכון. את לא יכולה לקלקל בית.
במיוחד שכל יום המחירים עולים, המע"מ עולה, המחירים, הכל עולה.
זה המצוקות. תראי, יש אין ספור, את יודעת, רכבים שאין להם, אנשים שלא, הם תקועים עם רכבים מאוד, זה נשמע מצריק, אנחנו כבר מקבלים פניות. הרכב שלי ישן, מקרטיה, אני נתקע איתו כל הזמן. זה הזוי, כן, לדבר על הדברים האלה.
לא, אבל זה האתגרים. ומה אתה יכול לעשות עם פנייה כזאת?
תראה, אנחנו הולכים להקים מועדון צרכנות. שהמועדון צרכנות הזה ייתן פתרון גם לדברים האלה. א', נוזיל דברים. היום להסתדרות יש את האתר הצרכנות המוביל במדינה, עם באמת מחירים מסובסדים, לא לוקחים את כל המותגים. אבל תראה שהמותגים מגבילים, עם חצאי מחירים, 50%. ואני תמיד מפנה אותם לשם, זה לא שלי, זה של ההסתדרות, שאני חלק אורגן מתוך זה, אבל יש להם שם את המועדון הצרכנות הכי גדול במדינת ישראל, עם המחירים הכי טובים. בדוק, נבדק.
אתה מדבר על כרטיסים, לכל מיני...
אני מדבר על אוכל, על מזון גם.
אוכל.
גם מזון.
איפה, מה יש במזון? יש סופר?
הכל. יש קודם כל את הסופר החברתי. תיכנסו לאינטרנט, תרשמו הסופר החברתי. אם אתם חברים בהסתדרות, דרך אגב, גם החברות בהסתדרות, מחבר לגמלאי בהסתדרות, 12 שח. זה כלום.
נכון.
זה כלום ושום דבר. ובזה אתה מקבל הטבות מפה עוד להודעה חדשה.
שמכסות את ה-12 שקלים.
ויש כרטיסים נטענים, ויש פיצה לנכדים, והמבורגר לנכדים, הכל במחירים מסופסדים. לא, לא, זה לא רק מתבסס על כוח הקנייה, זה על מחירים מסופסדים אמיתי. שאת יכולה להריח את הנכדים, את יכולה לקנות מתנות דרך האתר הזה, וגם אנחנו הולכים להקים עכשיו איזשהו מועדון צרכנות, משולב של הסתדרות עובדי המדינה, שייתן פתרון גם לגמלאים שלנו מעבר למה שההסתדרות נותנת. ופה גם הכוח הקנייה וגם הספסוד.
כן. אז זה באמת המזון, אני חושבת שזה היום אתגר לא פשוט, ואם גם לזה אתה אומר שיש סופר חברתי, שאפשר לרכוש שם מזון, שזה גם יכול לתת פתרון טוב לאתגר הזה.
זה אתה... לא רק זה, אני אקטע אותך ואני אגיד שמי שחבר בהסתדרות, ויש לו, הוא חבר במועדון צרכנות הזה, ויש לו את הכרטיס אשראי שלנו, הוא גם מקבל ביטוח של תרופות שלו בסל התרופות, ללא כסף. הוא מבוטח. עכשיו, ביטוח כזה בחוץ עולה אלפי שקלים בשנה.
למי שיש את הכרטיס אשראי שלכם?
נכון, של ההסתדרות. עכשיו, הוא לא משלם על הכרטיס אשראי. כלומר, הוא יוצא מורווח מכל הדברים. ומי יכול לעשות את זה? רק ההסתדרות, כארגון המוביל במדינת ישראל, שדורג לגמלאים. אז הוא בא ובנה כרטיס, שלמעשה ברגע שאתה משתמש בכרטיס הזה, העמלות האלה חוזרות אליך, מסבסדים לך את האוכל, את המועדון, גם ההסתדרות מסבסדת הרבה כסף במועדון הזה, שם הרבה כסף מהארגון שלנו. אבל מה שחשוב פה, שהגמלאים מקבלים את סל התרופות שלו, את התרופות שלו בסל התרופות.
בעצם זה שיש להם את הכרטיס אשראי.
נכון.
אוקיי, טוב לדעת. אז זה באמת דבר שלא...
חשוב.
חשוב מאוד.
כמידע לגיל השלישי זה חשוב.
חשוב מאוד. אתה יודע שאני רואה אתכם ברשתות החברתיות, ולאחרונה ראיתי אותך מגיע לאישה בת 106 וחוגג איתה יום הולדת. אני, זה ריגש אותי מאוד. ספר לנו על המפגש הזה.
אז אני לא אנקוב בשמה ברשותך.
כן.
יש לנו גמלאית, דרך אגב, היא לא המבוגרת ביותר. יש לנו,
היא לא המבוגרת ביותר?
יש לנו גמלאית בת 111.
אז הברכה 120, אולי זה קצת...
היום עם אריכות החיים, את יודעת, אז זה כבר לא 120, אף על פי שכן, 120 זה גם... הסיפור של הגימלטר הזה שלפני 5 שנים, עשיתי סיור בעיר חיפה, ואחת המתנדבות שלי ניגשת, אומרת לי, שמע, עוד יש לנו גימלאית שהיא ניצולת שואה. בת 101 או 102, היום היא 106. והיא גרה בקומה שנייה, ללא מעלית, קשה לה לרדת, היא לא יוצאת מהבית, ועוד ועוד ועוד.
כן.
אמרתי לחבר'ה מהסיור שלנו, עוצרים, בוא ניסע אליה הביתה.
או, ככה, במפתיע.
במפתיע. נסענו אליה הביתה, נקשנו בדלת, האישה צלולה ומדהימה, מדהימה. והיא אומרת לי, חיכיתי לך.
חיכיתי לך.
חיכיתי לך.
איזה אישה.
וישבתי, והיא סיפרה לי את הסיפור חיים שלה. היא הייתה עובדת ברשות האוכלוסין במשרד הפנים, בחיפה. היא הייתה אחראית על כל הדרכונים שם. ובעלה נפטר לפני 10 שנים. היא הייתה ניצולת שואה. היא גרה בקומה שנייה שיש לה ילד אחד. והילד הזה עובד קשה כדי לפרנס את משפחתו. והוא לא מגיע אליה כל יום הביתה. הוא לא יכול לבקר אותה.
אז היא בודדה.
והיא בודדה. והיא אומרת לי, אהוד, אתה רואה איך אני יושבת על קורסה? אתה רואה את הקורסה שלי? אני יושבת מול הטלוויזיה מהבוקר עד הערב. יש לה עוזרת שלא דוברת את השפה.
הבדידות.
היא אמרה, אין לי. אמרתי לה, מה את צריכה? היא אומרת לי, אני רוצה שמישהי תבוא אליי. תשב איתי פעם בשבוע, מתי שהיא רוצה, כמה שהיא רוצה. תבוא ותהיה איתי.
תראה מה היא ביקשה. רוצה,
נכון.
מה היא סך, היא לא ביקשה כסף, והיא לא ביקשה...
ויש לנו, ופה אני יכול לציין את השם שלה. קוראים כן. לגברת נווה שאול שהיא מתנדבת שלנו. לא שאלתי, אבל אני אגיד את השם שלה. ונווה מאז חונכת אותה. מגיעה אליה פעמיים שלוש, אני אראה לך תמונה שהיום היא שלחה לי. פעמיים, 3 פעמים בשבוע, היא מכינה לה, מבשלת איתה, מבשלת לאוכל, סועדת איתה. יש לנו פרויקט שלפרויקט הזה קוראים נשארים ביחד. כלומר, עמיתים שלנו
חונכים
ותומכים וחונכים את הגמלאים הסיעודיים שלנו.
זאת אומרת, הגמלאים הצעירים,
הפעילים,
חונכים את הגמלאים.
מאות כאלה, כל אחד כזה, יש לו 4, 5, 6 גמלאים כאלה, ואז תחשבי בכמה את מחבקת אותם. ולפני...
זה פרויקט מדהים.
וכל יום הולדת כמעט אני הולך, קונה לה עוגה, יושב איתה,
אתה ממשיך? חוגג,
כן.
אז עכשיו מאז שזה נס? להבטחה
שלי, אמרתי לה, אמרתי לה, הבטחתי לה, שכל מה שהיא צריכה, אנחנו ודאגנו לה להרבה דברים, אני לא אגיד אותם פה, כן. אבל בפעם האחרונה היא ביקשה קורסה. היא אומרת, הקורסה שלי בלויה. דאגנו לה, אנחנו דואגים לה, לא יודע, היא עוד לא קיבלה את זה, אבל גם קורסה אנחנו נביא לה הביתה. והכל בהתנדבות, והכל בתרומות. אנשים טובים יש במדינת ישראל. העם שלנו עם מדהים.
אני בטוחה.
עם מדהים יש לנו.
נכון.
ואנחנו נגיע אליה ונביא לה את הקורסה. תוך חודש מהיום, היא ביקשה לפני שבועיים הייתה את זה, יהיה לה את הקורסה בבית ותשב יותר נוח. ולצערי ילד שלה לא יכול, אז נווה שמה פעמיים שלוש, מבשלת ודואגת ותומכת ומתקשרת וחוגגת לה. לא רק ימי הולדת, גם חגים. וזה לראות את זה.
אתה יודע מה? אני לא יודעת מי אפילו מקבל יותר נווה.
אז נווה אומרת, נווה דרך אגב חונכת כמה כאלה,
כן.
אבל הם אומרים, המתנדבים שלנו אומרים, נכון. אנחנו מאושרים.
מקבלים עוד יותר ממי שנותנים.
אנחנו מאושרים, אנחנו רוצים שתיתן לנו עוד ועוד ועוד. הנתינה הזאת, זה עושה מדהים.
אני
זה עושה
דבר איתך. מדהים. אני מסכימה איתך. תראה, אתה באמת עוסק בתחום עם הרבה מאוד משמעות ואחריות. אבל ככה, כשאני מסתכלת עליך, מה הסיפוק האישי? חוץ מהבאמת הדברים האלה, יש סיפוק אישי ככה שאתה בא כל יום בבוקר לעבודה, חוץ מהשכר, אני שומעת את הדברים המדהימים האלה, זה עולם ומלואו.
תראה, נעמי, תבוא אלינו פעם, את תצא מהמשרד, ואני
נכון,
גם
נפגשנו.
הקמנו מערך של מתנדבים, אצלנו במשרד. זאת אומרת לי, מה גורם לי את האושר והסיפוק? כשאני מגיע למשרד בבוקר, ואני מגיע יחסית מוקדם, 7:45 אני במשרד. ואת רואה את המערך המתנדבים שלנו, שהוא מגיע, הם מגיעים כדי לעשות טלפונים לגמלאים הסיעודיים. אתה צריך משהו, נוכל לדאוג לך, דרך אגב, זה התחיל מהקורונה ועד היום. בקורונה דאגנו אלפי גמלאים שהיו תקועים בבתים, הלכנו והיינו שם,
וסלי מזון, זה היה אתגר גדול.
סלי מזון, סלי תרופות, כל מה שיכול היינו שם.
כן.
אבל המתנדבים האלה מגיעים כל יום בבוקר, לפני העובדים. לפני העובדים.
לפני העובדים המתנדבים מגיעים.
לפני העובדים המתנדבים מגיעים. ואת רואה אותם, איך שפותחים את המוקד שלנו, הם כולם רצים, תופסים טלפונים, ומתחילים לעשות טלפונים. זה גורם לי לנחת. לראות גמלאי שמגיע לעמותה עם זר פרחים, ונותן לעובדת שלנו, דרך אגב, יש לנו עובדים, עובדות מצוינות. כי מי שלא, אי אפשר לבוא לעבוד בעבודה כזאת,
נכון.
אם אתה לא בא בשליחות.
זה כמו בפרסומת של החומוס. או שאתה עושה את זה באהבה, או שלא נכון, תעשה בכלל.
נכון.
נכון.
ושאת רואה את זה, ואין כמעט שבוע שלא מגיעים 3-4 עם שוקולד, וזר פרחים, ואיזושהי מתנה קטנה וצנועה, או שגמלאים, את יודעת, אנחנו לא דיברנו על זה, אולי נדבר בהמשך, אבל אנחנו, הבסיס שלנו, זה כל הנושא של הנופשים והטיולים. כשאת עושה טיול, מונגש, לגמלאים נכים, שלא יצאו מהבית 10 שנים לטייל. ופתאום את אומרת להם, אתם יכולים גם לטייל עם כיסא גלגלים, אתם יכולים לטייל גם עם מקל הליכה והליכון.
זאת אומרת, אתה מתאים את הנופש
ושמגיעה קבוצה כזו, נכון, את צודקת, ושמגיעה קבוצה כזאת, ולא פעם אנחנו הולכים בשדה התעופה לקבל אותם.
לחול אפילו שולח אותם.
לחול, אני מדבר על חול. בארץ יש לנו את זה, זאת לא בעיה. אני מדבר על חול.
אוקיי.
ואת רואה את השמחה ואת האור בעיניים ואת התודה, פותח את הלב. אין דבר יותר יפה מזה. אין דבר יותר יפה שמגיע גמלאית על כיסא גלגלים לכנס שלנו באילת, ועומדת שם לפני 3,000-4,000 איש, ואומרת, בזכות העמותה הזאת, בזכות הארגון המוביל הזה, בזכות המתנדבים האלה, אני פה, אני חיה, אני רוקדת עם הכיסא גלגלים שלי, ואתם עושים לי אושר. מה יותר משמח מזה?
אז אני חושבת באמת ש... תראה, המשאבים הם מוגבלים, אבל בזכות המתנדבים והעשייה, הגלגול הזה של הכוח...
צריך לאהוב את זה, צריך לדעת
נכון,
לעשות את זה.
נכון, אז צריך לדעת לעשות את זה, ולרתום את האנשים באמת
נכון.
לעשייה הזאת. אם היית יכול לשנות משהו, משהו אחד עבור הגמלאים במדינה, מה היית עושה?
וואה, רק אחד.
יש הרבה בטח, כן? מה האחד הכי, הכי חשוב לדעתך היום?
אני אדבר על שניים. אחד, זה הקצבה של הביטוח הלאומי, הייתי מעלה אותה ומעלה אותה לשכר המינימום.
שהיום היא עומדת על?
קרוב ל-8. לא, סליחה, 6.5. והדבר השני, הייתי מבקש מהממשלה שלנו שתדאג לזמן הפנוי שלהם, ליצוק תוכן לזמן הפנוי. תפתח את המועדונים אחר הצהריים, מה יקרה? ברשויות המקומיות, תפתחו מועדונים אחר הצהריים. איפה הבעיה? לא חסר כסף, יש כסף למקומות אחרים, לדברים אחרים. תדעת, התחושה שלי שלא סופרים אותנו. לא סופרים את הגיל השלישי במדינת ישראל, וזה צובט. למה זה צובט? כי את נפגשת איתם, והם אומרים לך, אנחנו לא יודעים מה לעשות אחר הצהריים.
כן, אז אני אגיד, תראה, אני עובדת הרבה עם, יש עיריות ויש עיריות. אולי המדינה עצמה, הממשלה עצמה לא כל כך נותנת, אבל יש
יוזמות. עיר,
כן,
יוזמות פרטיות.
יוזמות של העיריות.
מבורך.
אני עובדת עם עיריות כמו ראשון לציון, שבאמת נותנת
הרבה. קתדרות, אני מכיר.
נכון. יש עיריית תל אביב, יש הרבה מאוד ראשי עירייה שמבינים את הצורך.
נכון.
כי הבדידות זאת המחלה נכון. של המאה ה-20.
חד משמעית.
ואני מסכימה איתך שצריך, וזה לא מספיק.
אני אומר.
זה לא מספיק.
יש את המשרד לענייני גמלאים. את יודעת כמה שטאפים ניסינו לעשות? באנו עם הצעות קונקרטיות. בואו, אנחנו יודעים לעשות את זה.
לא, אין איזה.
חומה אטומה.
טוב, תשמע, זה באמת, זה באמת נושא שהוא עדיין לא מספיק, אבל יחד עם זאת באמת זו פעילות מבורכת ועשייה מבורכת שאתה מוביל, והלוואי והלוואי
מגיע להם,
ותפתח זה... והכי מגיע להם.
תקשיבי נעמי, החבר'ה האלה שאני מדבר עליהם, הם בנו את השירות הציבורי, הם בנו את המדינה.
הם הקימו את המדינה.
הם לחמו את מלחמות ישראל, הם איבדו את הילדים או, את ה... או הם עצמם או את המשפחה, הם בנו את מדינת ישראל.
אני מסכימה
איתך. ומגיע להם כל התודה, ומגיע להם, להם כל הפרגון, וצריך לתת להם. צריך מסכימה. לתת להם, צריך להשריש את זה בקרב אזרחי מדינת ישראל, בקרב הממשלה, שצריך לדאוג לאנשים האלה.
מסכימה איתך במאת האחוזים. לסיום, מה עוד חשוב לך להגיד שלא אמרנו?
אני רוצה לדבר על המלחמה הזאת.
על המלחמה.
על מה שקורה.
אוקיי.
המלחמה הזו פגעה בהרבה אנשים. בהרבה גמלאים, יש לנו גמלאים שאיבדו את הנכדים שלהם. יש לנו גמלאים שהנכדים שלהם שבועיים עד היום. אני רוצה לעשות תפילה. קודם כל שהחטופים יחזרו הביתה.
אמן.
מי חי ומי לא חי, שיחזרו הביתה.
מי לשיקום ומי לקבורה.
ויש הרבה לשיקום לצערי.
כן.
וחיילי צהל, שיחזרו הביתה.
אמן.
בבריאים, שלמים, בנפש ובגוף.
אמן.
בנפש ובגוף. אנחנו, בקרב העמותה שלנו, מסתובבים בקרב כל המשפחות השכולות, ומנסים עד כמה שאפשר לנחם. שמי, אני בסביבה הקרובה שלי, אמיר הבן שלי, איבד 4 חברים טובים, קרובים. קרובים, אני אומר, שכנים, קרובים, טובים, טובים, טובים.
כן.
בעמותה שלנו, בחברים שלי, אני בחברים שלי, באנו 3-4 ילדים. 3-4 ילדים, זה משפחות שנהרסות.
כן.
זה משפחות שנהרסות. העמיתים שלנו, שאיבדו נכדים, ילדים, נינים יש לנו כאלה גם. הלוואי שזה ייפסק.
הלוואי.
שזה ייפסק, אבל שאנחנו מנצחים.
עם המילים האלה. שנסיים את המלחמה הזאת בניצחון, בשובם של כל השבועים, וברכה לחיילי צה"ל. אז, עורך דין אהוד סרפיאן, תודה רבה לך
תודה.
על השיחה המרתקת, על הפעילות החשובה שאתה עושה, ועל התובנות שהבאת לנו. רק לפני שזה, איך אפשר, מי שלא מכיר, לא יודע שהוא זכאי לעמותה, מי הם האנשים האלה ואיך אפשר ליצור איתכם קשר?
שאלה מצוינת. כל מי שעבד בשירות המדינה במשרדי הממשלה, והוא בפנסיה תקציבית, מוזמן להתקשר אלינו. הטלפון של המוקד שלנו זה 08-916-1002. גם מי שלא יכול לקבל שירותים של מיצוי זכויות ושל צוואות ירושות ואיפוי כוח מתמשך במחירים מצוינים, אנחנו דוחפים לשם, כי הדברים האלה מאוד 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 חשובים.
מסכימה איתך.
מאוד חשובים.
וגם השארים שלהם, נכון?
נכון, השארים זה אלמנים ואלמנות.
של עובדי המדינה.
נכון, אלמנים ואלמנות של עובדי המדינה, של גמלאי המדינה.
אז מאזינות ומאזינים, אם אתם או הקרובים שלכם, בעל, אישה, גמלאי המדינה בפנסיה תקציבית, שווה לכם באמת לבדוק את הנושא הזה, ואם יש לכם שירותים שמגיעים לכם. אז תודה רבה, אהוד.
תודה, נעמי, על האירוח.
נעמת לי מאוד.
היה לי כיף.
אז רגע לפני שאנחנו נפרדים, מאזינות ומאזינים, כדאי לזכור, יציאה לפנסיה זה לא סוף הדרך, זאת התחלה חדשה. זה הזמן לבחור במה למלא את הבקרים שלכם, מה לשחרר ועל מה לחלום מחדש. אז כמה המלצות ממני גם, אהוד נגע בהם, וככה אני אתן לכם אותם יותר ככה ממני. תכננו את הזמן שלכם, אבל תשאירו גם מקום להפתעות. גמלאות זה לא סוף הדרך, זה שינוי כיוון. בנו לעצמכם מסגרת, ותנו לעצמכם גם מרחב להתנסות. קחו לכם קורס, תלמדו שפה חדשה, סדנה, המוח אוהב את הדברים האלה, והלב עוד יותר. כדאי לשמור על שגרה, כל יום לדעת מה אנחנו עושים, לעשות לנו שגרה שבועית, חודשית, אבל תנו לעצמכם גם דברים חדשים, להתנסות, וגם יום בפיג'אמה ונטפליקס, זה לא דבר נורא. הוא דיבר על זה ואני אדבר על זה גם, קשרים חברתיים. זה הזמן לפגוש חברים, ליצור חברויות חדשות. כי אני מאמינה באמונה שלמה שהגיל לא מגדיר אתכם, אלא מה שתעשו איתו. אני מזמינה אתכם לראות את התקופה הזאת לא רק זמן של מנוחה, אלא גם הזדמנות להתחדשות, להעברת חוכמה, ניסיון ולהמשיך להשפיע על החברה שלנו. התנדבות, התנדבות, התנדבות. שמעתם כמה זה מספק, כמה זה נותן, וכמה זה, אנחנו צריכים את זה, אנחנו זקוקים לזה כרגע כעם. אהוד גם דיבר על זה, ואני גם אומר שוב, כמו בכל תוכנית אני אזכיר את זה, 58 אחים שלנו עדיין שם, לא איתנו. אז בתקווה שכולם, כולם יחזרו במהרה, וחיילי צה"ל נמצאים כרגע, נלחמים בגזרות השונות, בצפון, בדרום, שהשם ישמור אותם. אז תודה רבה לכם, תודה רבה לאהוד. נתראה בשבוע הבא עם נושא חדש ומרתק. אם מצאתם ערך בתוכנית הזאת, ואני בטוחה שמצאתם, ואתם מכירים מישהו שימצא ערך, תעבירו אותה. העתק, הדבק, תשלחו אותה הלאה. מעשה טוב, זה תמיד זכות בעולם. תודה לאחד שלי, משה חייקה, שם מעבר לזכוכית. אני הייתי נעמי חייקה, להתראות בשבוע הבא.
על הדרך היורדת מן הכפר בין עצי העלונים והאלה נשארו עוד בוודאי צעדיי ועקבותיי ואימי עוד קוראת לי בקולה נשארו עוד בוודאי צעדיי ועקבותיי ואימי עוד קוראת לי בקולה אך איני יודעת מה קרה אי עבדה הדרך הברוכה אי עבדה הדרך אל הכפר הדרך בה רציתי לשוב בחזרה אל הדרך הקסומה של ילדותי אני שווה בחסות הערפל ונוגעת בכולם בפניהם ובקולם כמו נוגעת בארץ ישראל ונוגעת בכולם בפניהם ובקולם כמו נוגעת בארץ ישראל אך איני יודעת מה קרה היא עבדה הדרך הברוכה היא עבדה הדרך אל הכפר הדרך בה רציתי לשוב בחזרה הנפש לא תמצא מנוחתה אני קמה מאפר אני שבה אל הכפר כמו ילדה שחוזרת אל ביתה ואני יודעת מה קרה היא עבדה הדרך הברוכה היא עבדה הדרך אל הכפר שוב בחזרה